אנחנו בשעה טובה ממשיכים את הסוגיה שאכילנו בה, מצוות הבן על האב. דיברנו על הניסוח הלא מובן מאליו. יש כאן מצוות שהן מוטלות בין שניים. כן, מצוות מילה, מצוות מילה, אפשר להניח משהו, עוד רגע זה יעוף. מצוות מילה, מצוות פדיון הבן, מצוות תלמוד תורה, כל המצוות האלה. בעצם האב חייב למול את בנו. אז רגע, המצווה היא של מי? מי הנושא פה? מי עומד? אז אנחנו אומרים האבא. טוב, אבל המשנה בבבלי, בניסוח של הבבלי, קוראת למצווה הזאת מצוות הבן על האב. ואנחנו אמרנו שיש פה את ליבו של החידוש, שאנחנו נפגוש אותו עוד פעם ועוד פעם במהלך הסוגיות, ליבו של החידוש שבעצם אומר, אבא, הסיפור הזה הוא של הבן, הוא לא סיפור שלך. התהליך הוא של הבן, זה לא הסיפור של האבא. האבא חונך את הבן ודיברנו על כך. אנחנו בעצם סיימנו את דרכנו בשלוש שאלות. שאלנו, מדוע הברייתא הזאת לא מדברת על חובת אב לזון את בניו? והתשובה הייתה, שחובת האב לזון את בניו זה מענה קיומי, ואילו הדוגמאות שנמצאות בברייתא, בתוספתא ואחרי זה בברייתא שהגמרא מביאה, זה דוגמאות של רק שנייה אחת. כן, מדובר באיזשהו תהליך או איזושהי עמדה רוחנית, איזשהם תחנות רוחניות, מצוות הבן, זה שייך לשם. ולזון את בניו זה חובת האב הבסיסית, צורך קיומי, וזה לא עניינה של המשנה. אף על פי שבעצם תחשבו, חובת האב לזון את בנו, זה בעצם חובה, אולי החובה הבסיסית ביותר של אבא כלפי בן, ויכולנו להצים את השאלה, איך יכול להיות שמצוות הבן, כי מדברים על חובות האב, ומדברים על חובות האב, והדבר הכי בסיסי, תזון את הבן שלך. והתשובה, לא מדברים על חובות האב, זה לא הנושא. הנושא הוא מצוות הבן. אנחנו אמרנו שהמצווה היא רחבה יותר, היא לא רק, אפשר לראות את זה כנקודות, מילה, מה זה מילה? אז אנחנו כבר אמרנו, זה מצוות הבן, רגע, אבל הבן לא עושה שום דבר. אז מילה זה להיכנס בברתו של אברהם אבינו. מילה היא מכילה משמעויות, להיכנס להיכנס, זה לא דווקא פעולת הבן, כמו שאמרנו. ויש פה איזשהו דבר שמזמין אותנו למשמעות של המצווה הזאת, ואם למשמעות של המצווה, אז באמת מה הגבולות, באיזה אופן הדבר הזה קיים. אז אנחנו אמרנו שיש לנו דוגמה, להשיתו במים. להשיתו במים זה לא רק פעולת השתה. להשיתו במים, אנחנו רצינו להגיד, שיש פה כישורי חיים של יכולת תמרון, יכולת ניידות ועוד דברים שבעצם מאפשרים לו. וזה דוגמה, זה דוגמה אחת, אבל בעצם ברור שנכון להרחיב אותה. וגם הגמרא כשאומרת חיותי, היא בעצם אומרת, זה לא הנקודה, זה חיות, זה חיים. טוב, מה זה חיים? אנחנו עוד נגיע לגמרא הזה. בכל אופן, והדבר האחרון, השאלה השלישית שדיברנו עליה, מהו המבנה שבו ערוכה הברייתא? הברייתא הזאת ערוכה באיזשהו מבנה. כן, אני קורא, האב חייב בבנו למולו, לפדותו, ללמדו תורה, להשיאו אישה או ללמדו אמנות, ויש אומרים אף להשיתו במים. אז יש פה שש נקודות ציון, שישה חיובים של האבא. ואמרנו להגיד שהוא קודם כל מסיע אותו אישה ואחרי זה אומנות, זה לא כרונולוגי. זה לא סדר כרונולוגי. יש פה סדר שמגלם איזשהו מבנה פנימי. והמבנה הפנימי הזה הוא בעצם הופך את ששת נקודות הציון האלה לשש מצוות שהן בעצם לבנות יסוד בבניין האישיות של הבן. לבנות יסוד בבניין האישיות של הבן. ואם זה כך, אז בעצם התבקש ללכת עוד צעד, מה זה שש נקודות ציון, ומה אני מותח ביניהם קו, ומה זה הקו, זה התהליך. ובעצם להגיד שמתואר פה תהליך רוחני וחינוכי. תהליך רוחני וחינוכי שבעצם האבא מחויב כלפי הבן, אבל מצוות הבן, התיאור של התהליך של הבן, התיאור מנקודת מבטו של הבן, התיאור מה עובר על הבן הזה, מצוות. עוברים שישה, שש נקודות ציון, ושש נקודות ציון האלה זה התהליך הרוחני והחינוכי הנרקם על ידי האבא חונך ונרקם על ידי הבן, כמו שבעצם אמרנו. ויש לנו פה איזושהי הזמנה לתהליך חינוכי. תהליך חינוכי. לא שש מצוות ספציפיות כאלה שאחרי הברית מילה אני אומר, אוי, נשארו לי רק חמש. אחרי הפדיון נשארו לי ארבע. לא, זה לא נשארו לך ארבע ולא... זה סיפור שבעצם לוקח אותנו למרחב החינוכי, למרחב של הערכים, למרחב של המשמעות של המצווה. שש נקודות ציון שבעצם מביניהם הולך ונרקם תהליך חינוכי ורוחני. התהליך החינוכי הזה הוא במידה רבה גם חלק ממנו. הוא באמת, יש בו צד כרונולוגי, אבל הוא לא משועבד, זה לא הנקודה. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה חריגה, אתה רואה שאדם ניסה לפני כן, אז אתה אומר, זה לא הנקודה. זה נכון שבירושלמי הסדר הוא כרונולוגי. ובאמת, ברגע שהסדר הוא כרונולוגי, זה יותר הוראות לאבא מה לעשות. אתה מבין? כאילו, עכשיו, אתה... כן, הסדר פה הוא סדר, הוא לא כרונולוגי. זה מה שאני פה בהערה רציתי להראות, שהגמרא בכמה וכמה מקומות מראה שהסיפור הזה של קודם כל להתחתן, קודם כל אומנות ואחרי זה חתונה, אפילו בחריפות גדול. אז מה שאנחנו אומרים, זה לא הנקודה. יש פה איזשהו תהליך שנרקם. התהליך הזה יכול להיות כרונולוגי. זה לא סתירה לה, כאילו, גם אם זה היה כרונולוגי, בכרונולוגי אני יכול לדבר על שני מובנים. הוראות איך לעשות שקשורות להתנהלות שלך כפועל ועושה. זה כרונולוגי מסוג אחד. וזה מה שאני רציתי להגיד, שזה לא הנקודה פה. ופה אנחנו רואים שהגמרא פה, הברייתא, פותחת את זה ואומרת, לא, זה לא הנקודה. ברגע שזה, זה לא כרונולוגי, ובכל אופן אתה מציב איזשהו משהו קודם, אתה מזמין אותי, רגע, מה ההיגיון? מה ההיגיון שמציב קודם כל לעשיו? לעשיו אישה ואחרי זה ללמדו אומנות. זה לא מובן, זה לא מובן מאליו. טוב, בואו נתקדם. אנחנו בסופו של דבר עומדים כרגע עם שש נקודות ציון, שש מצוות, יש מי שאומר חמש, ובעצם מה שאנחנו ננסה לזהות, מהו התהליך? מהו התהליך החינוכי, הרוחני, שבא לידי ביטוי במצוות הבן? אבל זה מצוות הבן, כמו שאמרנו, מצוות שעוברות על הבן, והתהליך הזה הוא איזשהו תהליך שהבן הזה עובר, ואני שואל, מה בעצם טיבו של התהליך הזה? אז בואו נלך לתמונה הגדולה. בתמונה הגדולה יש לנו שש נקודות ציון. הייתי קורא לזה מן התלמוד אל המעשה. שלוש ראשונות זה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, זה להביא אותו, לשייך אותו מבחינה רוחנית לבריתו של אברהם, למעמד הגדול הזה שהיה שם. זה דבר ראשון. הדבר השני זה פדיון הבן, ועוד מעט ננסה להבין מה המשמעות של כל אחד מהם. כשאני אומר משמעות, נפתח את הפסוקים במקרא שהגמרא מביאה, ודרך זה אנחנו יודעים מה המשמעות. אז זה מהלך, זה צד שני. והצד השלישי זה תלמוד תורה. אנחנו נשאל מה בעצם, אז יש לנו שלושה דברים בעצם מזהים אותו, משייכים אותו מבחינה רוחנית. זהותו הרוחנית. אני שייך לבריתו של אברהם אבינו, אני היא בסיפור של פדיון והיציאה ממצרים, שנראה את זה בהמשך, ואני בהיבט של לימוד תורה, שלושה דברים. במעגל שני, בעצם שלוש מצוות הבן, שהן רחבות יותר, זה לא ממש מצוות הבן, כי בואו נראה את הלשון פה, כן, להשיתו, לא להשיתו במים אמרנו, כן, לשאת אישה זה כבר מפגש עם החיים, ללמדו אומנות זה מפגש עם החיים, וזה כבר לא רק הלימוד שהיה לפני כן או איזה מפגש, לימוד תורה שהיה לפני כן או מפגש, פה זה כבר ללמד אומנות זה איך להשתלב בתוך העולם, להשיא אישה זה לקחת אחריות על הבית, על המשפחה, על הילדים, על הדור הבא, וגם להשיתו במים זה קשור ליכולת שלו להשתלב בתוך המציאות. בכל אופן, אם כן, אז קודם כל יש לנו שש נקודות ציון. המבנה שלהם הוא מן התלמוד אל המעשה. קצת מזכיר דבר שאנחנו עוד ניגע בו הרבה, פרק א' ופרק ב', פרק התיאוריה ופרק המעשה. יש להם ביניהם הרבה פערים. אז פרק התיאוריה זה פרק א', הייעוד שהקדוש ברוך הוא מייעד את העולם. בפרק ב' האדם נכנס, מקבל אחריות, מוביל. אז באמת אפשר לומר שבאופן בסיסי המבנה הזה קיים כאן. מבנה של שלוש תלמוד ושלוש מעשה, מימוש לקיחת אחריות. אז זה בתהליך הגדול. התהליך הזה, כמו שאמרנו, הוא סוג של השתקפות בעצם לתהליך ההתפתחות של הילד. מה שאני בעצם רוצה להראות זה שמדובר על שש נקודות ציון, שש מצוות הבן, אבל ששש מצוות הבן זה לא איזה מייסה מצווה שאני עושה באיזושהי צורה ונפטרתי ממנה, אלא זה מכיל גם את העולם הרוחני, מכיל גם את המשמעות, מכיל גם את התהליך, ובעצם דבר שאנחנו נראה אותו כל הזמן, שהגמרא לא נשארת רק ב... היבט הלמדני שלה, שהוא קיים והוא חשוב והוא משמעותי והוא הלכתי, אלא היא כל הזמן הולכת גם בעולם של משמעות, ועולם המשמעות הוא חלק מהסיפור, הוא חלק מהתהליך הזה שהגמרא מתארת אותו, לא רק במקום הזה, אלא בכל צד ובכל שם. אז מה שנשאר לנו עכשיו, זה ללכת שישה צעדים בתוך הברייתא הזאת, ולנסות להבין בכל אחד מהם מה הנקודה? להיכנס בבריתו של אברהם אבינו. אנחנו נלך לפסוקים שהגמרא בעצם דנה בהם ממש באופן מאוד ברור, ונראה את זה בסוגיה הבאה. אז הגמרא דנה בפסוקים האלה של ספר בראשית פרק י' ז' שזו הפרשייה. אז הגמרא דנה שם, ואנחנו ננסה להבין, רגע, אז אברהם אבינו קוראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, מה העניין? מה הנקודה? ולאור זאת להבין, הילד הזה נכנס בבריתו של אברהם אבינו, אז מה עושים? אנחנו יודעים, מילה ופריאה ושמונה ימים, ואנחנו יודעים מה עושים מבחינה הלכתית, אבל מה הסיפור? לאן לוקחים אותו? לאן מזמינים? איזה תחנה בעצם מהווה המילה בתחנות חייו של הילד? ואיזה תחנה מהווה הפדיון, ואיזה כל אחד מהתיאורים הבאים. יש פרשייה בפרק י' ז' בון, יש לכם תנ"ך? תמיד טוב להביא תנ"ך. זה מאוד משמעותי. אז אני פותח את הפסוקים בפרק י' ז' בספר בראשית. ושם יש את הציווי של הקדוש ברוך הוא לאברהם את המילה. ושם למיטב הבנתי עולה תפיסה שאנחנו לא רגילים אליה, והיא מפתיעה, מפתיעה באופן מיוחד אני חושב, והיא לוקחת את כל פרשת המילה לאיזשהו מקום מאוד מאוד משמעותי. שימו לב, אברהם בן 99 שנה והקדוש ברוך הוא מזמין אותו לברית, ומי פסוק ה', שימו לב, או מי פסוק, רגע אחד, ד', אחרי שאברהם נופל על פניו כתוצאה מהזמנה של הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני הנה בריתי איתך. והיית, אני קוראת איתך ברית. רגע, מי זה איתך? מי זה אברהם הזה שקורתים איתו ברית? והיית לאב המון גויים. אני קוראת ברית עם מישהו שהוא אב המון גויים. אב המון גויים, אבא של אומות העולם. אבא של אומות העולם. זה עם הפנים של תיקונו של עולם. אתה אבי האנושות. ולא יקרא שמך לאב המון גויים, ולא יקרא עוד שמך אברהם, והיה שמך אברהם, ההי הזאת, שמכילה, יוצרת חלל ומכילה אותו. כי אב המון גויים נתתיך, אתה אבא של המון גויים, והפרעתי אותך במאוד ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. אני אתן אותך לגויים, מה זה גויים? מחוץ לגבול ישראל. ומלכים ממך יצאו, זה מלכים מחוץ לגבול ישראל. גם מחוץ לגבול ישראל. אז אם כן בעצם, והקימותי את בריתי ביני וביניך בן זרחי לברית עולם, להיות לך לאלוקים ולזרחה אחריך, ואז תקבל את ארץ מגוריך. ארץ מגוריך זה לא נקודת מוצא, ארץ מגוריך זה בעקבות התהליך. והברית הזאת היא בעצם הזמנה של הקדוש ברוך הוא את אברהם לעמדה של אב המון גויים. אב המון גויים, זה החלק הראשון, וזה הברית שאני בא לכרות איתך. ובעצם אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה זה אב המון גויים? אתה לא כמו כל לאומיות שעסוקה בעצמה ופותרת את בעיותיה ומתמודדת. לא, 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 לא. אני מזמין אותך להיות אבא של האנושות. אני מזמין אותך לעמדה של אחריות. אני מזמין אותך להיות בעמדה של מלכים ממך יצאו. זה בעצם, הייתי אומר, ההזמנה של הקדוש ברוך הוא. ומיד אחרי זה, בצלע הנוספת, ואתה את בריתי תשמור. זאת אומרת, אתה וזרעך אחריך לדורותם, אמו לכם כל זכר. שימו לב, החיוב שלכם, אמו לכם כל זכר, הוא קשור באופן ישיר לעובדה שאתם אב המון גויים. אני רוצה אתכם מתקני עולם. אני רוצה אתכם עסוקים בלהביא משהו לאנושות, כמו שאמרתי. אב המון גויים, ואברהם, וכיוון שכך, אז בעצם זוהי הכותרת וזוהי הפנייה, ואברהם אבינו הוא מחויב לתיקונו של עולם, ובאותו מקום שאברהם אבינו מחויב לתיקונו של עולם, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה את בריתי תשמור. אני מקווה שבאיזשהו שלב אנחנו נלמד את הפרק הזה. אולי אני פעם רשמתי אותו, צריך קצת להביא אותו לפחות במעמד של טיוטה, אבל בהחלט יש הרבה דברים מאוד מאוד משמעותיים ומאוד מפתיעים ביחס לברית. ואני אגיד משהו, כמה נקודות. הסיפור של ברית קשור להסרת האורלה. הסרת האורלה, אורלה זה כיסוי. עולה זה מחיצה. עורלת הלב, אדם ערי לב, זה אדם שהוא לא מרגיש את הלב שלך. הוא ערל, הלב שלו מכוסה, והוא לא מרגיש את הלב של מישהו אחר. הוא נמצא בתוך עצמו. המילה היא קשורה כמובן גם למילה, ויש מקומות, אלה דברי דוד האחרונים, רוח השם הוא מילתו הלשוני. מילתו, המילה היא קשורה אל הדיבור, היא קשורה אל התקשורת. ובעצם האורלה היא מסמלת את האטימות ואת חוסר הקשר. ובעצם עיון בסיפור הזה של האורלה מראה תמונה מאוד מעניינת, מאוד משמעותית מבחינה מקראית. בעצם הדבר הזה הוא לא רק אורלת, יש אורלת הלב, יש אורלת הבשר, יש אורלת האוזן. בירמיהו, על מי אדבר והעידה וישמעו, הנה אורלה אוזנם, לא יוכלו להקשיב. אני מדבר אליהם, הם לא מקשיבים, הם לא קולטים, זה לא עובר, לא חוצה פנימה אל תוך הלב. ובעצם האורלה היא מאפשרת לאדם לחיות את חייו האישיים ולא להיות מחויב ולא להיות שייך ולא להיות חלק מתוך הסיפור. הפרשה של מילה היא פרשה של אתה אב המון גויים ואני עכשיו משייך אותך לדבר הזה, וקוראת איתך ברית בתור מי שבעצם עתיד לתקן את העולם כולו, ותחת הכותרת הזאת, אתה את בריתי תשמור. תסיר את העולה, תסיר את המחיצה, אל תהיה עסוק בתוך עצמך, ותפתח בעצם את הלב. פתיחת הלב זה מאוד מעניין. אנחנו רואים בדברים פרק למד, ומה לשם את לבבך ואת לבב זרחה? לאהבה. הקדוש ברוך הוא ימול את הלב. מה זה למול את הלב? הלב יש מחיצה, אתה לא מרגיש. אתה נמצא ליד בן אדם, אתה לא מרגיש אותו. אז מה עושים? הלב, הסרת העורלה, והסירותי את עורלת לבבכם, לאהבה את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. מי שיקרא את הפסוקים האלה בספר דברים שמתארים את תהליך הגאולה, יש שם תיאור מעניין של תהליך הגאולה, ושב השם את שבושך וריחמך, שכבר קשרו אותו לדורות שלנו, ולמיטב הבנתי, כך אני לומד את הפסוקים, אנחנו עומדים בפתחו של הצעד הבא, ומה על השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך. הקדוש ברוך הוא ימול את לבב זרעך, ומה קורה כתוצאה מזה? לאהבה את השם אלוקיך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ימול את הלב, יסיר את העורלה, ואז תהיה אהבה. אהבת השם אלוקיך מצד אחד, ואהבת הבריאות מצד שני, ואהבת העולם מצד שלישי. בכל אופן, בצורות שונות, הסיפור הזה של העורלה, של הסרת העורלה. אז בעצם הייתי אומר דבר מפתיע. אנחנו שואלים, אדם בגיל 8 ימים, מלאים אותו. מה הנקודה? איזה בעצם שלב רוחני מתקיים כאן? ומה שאני רוצה להגיד שהמקרא והפסוקים שולחים אותנו לפסוקי המקרא בפרק י' ז', הוא בעצם אומר, אדם שנכנס בבריתו של אברהם אבינו, הוא בעצם מחויב לתיקונו של עולם. הוא מחויב להסיר את העורלה לאב המון גויים, לגויים ומלכים ממך יצאו, לתיקון האנושות. הוא לא יכול להישאר בארסל יחד עם אמא, הוא לא יכול. כמו במה כתוב עליה, 7 ימים תהיה תחת אמו, ומיום השמיני עולה על המזבח, ירצה להשם. הוא כבר הנני, הוא כבר נמצא באיזשהו מקום גדול, וזה בעצם הסיפור הראשון. הצעד השני הוא צעד הפוך, צעד הפדיון. צעד הפדיון אפשר לראות בפסוקים בספר שמות, שאליהם שוב שולחת הגמרא, שבעצם התנועה היא לא תנועה, זה תנועה של לקדש כל בכור ולפדות, אבל זה לקדש כל בכור, וקדושת הבכור זה בעצם קדושת עם ישראל. והקדוש ברוך הוא דחה את מצרים, והקדוש ברוך הוא בחר בבכורי ישראל. הבחירה האלוקית בעם ישראל היא בעצם הבחירה, והבחורות היא עטופה, היא מחוברת זו לזו, בחירת עם ישראל. ואפשר להגיד יותר מזה, שבעצם הבכור הוא מסמל את הדור הבא, והקדוש ברוך הוא אומר לא רבתי לבכורות מצרים, והקדוש ברוך הוא אומר כן רבתי לבכורות של עם ישראל ולעם ישראל כולו. בחירת עם ישראל בפסוקים היא מחוברת לגמרי, בחירת עם ישראל ופדיון הבכורות זה דבר אחד. תחת הכותרת הזאת בעצם יש פה דבר מאוד מאוד מעניין. אנחנו מדברים על שני שלבים, למול ולפדות. ושאלנו מה בעצם יש כאן למול ולפדות, מה בעצם התהליך שמתרחש כאן. ואז אנחנו אומרים, הלמול זה מחויבות לתיקונו של עולם. זה לפעמים אפשר לחשוב ההפך, מילה זה מייחד אותנו, אנחנו עסוקים בתוך עצמנו, אבל אפשר, כפי שאמרתי, לראות שזה לא הנקודה. אז זה החלק הראשון, והצעד השני זה עם ישראל. במילים אחרות, יש פה דבר לא מובן מאליו, שמתחיל מהאנושות. אברהם מתחיל עוד לפני ספר שמות, ספר שמות זה נוצר עם ישראל, זה עוד לפני ספר שמות. זה אב המון גויים, זה מישהו שבעצם בא לגאול את כל האנושות. כמובן הוא גם אבא שלנו, זרחה, הביטוי זרחה מופיע פה, יש את האפיק המיוחד שלנו, שאנחנו מוצאים לפועל את, ה, את, את מה שיש באברהם אבינו, אבל בכל אופן, נקודת המוצא היא תיקונו של עולם. נקודת מוצא, מעגל שני, זה פנימי יותר, זה פדיון. עוד דבר לגבי הפדיון, הפדיון לפי זה, אנחנו יכולים להגיד, טוב, אז אנחנו פודים את הבן הבכור, ויש פה איזה מצווה, ואם אין לנו בן בכור, אז אין לנו את הסיפור של הפדיון. אבל אם אנחנו מבינים שיש פה המשגה של הגמרא, אז נכון שבמובן הפשוט, יש פה מצווה שהיא מצווה ביום השמיני של ברית מילה, ויש פה מעגל שני של פדיון הבן, יש פה שני מעגלים, רגע, ואין לי בכור, אז אין לך את המעגל הזה. אבל אם אתה מבין שיש פה גם איזשהו תהליך שהוא בעולם הרוח, אז בעצם הפדיון הוא מסמל שלב, איזה תפיסת עולם, איזשהו שלב חינוכי, שלב רוחני, איזשהו מבנה רוחני שצריך לדבר עליו עוד, שמתחילים מאברהם אבינו ועוברים לספר שמות ולבחירת עם ישראל. אבל יש פה בחירת עם ישראל במובן הרחב. אני אחדד את זה עוד יותר. בספר שמות, בפסוקים כתוב, וכל בכור בניך תפדה. זה לא סיפור אישי של הבכור. הבכור, אני בכור, אז יש עליי כל מיני מצוות. לא, אתה הבכור של כל האחים שלך. ומנקודת מבט של האבא, כל בכור בניך, יש לך משפחה, המשפחה הזאת צריכה לעבור כרגע איזשהו תהליך ואיזושהי מצווה, ואת בכור בניך אתה פודה. אבל הבכור הזה הוא לא עומד לבד, הוא כל המשפחה. וכל המשפחה היא בעצם חלק מהמשמעות של הדבר הזה. טוב, בואו נמשיך עוד. אז אם כן, יש פה תהליך שמתחיל בבריתו של אברהם אבינו, עובר לעם ישראל, וממשיך בתהליך של התמקדות. זאת אומרת, ההתמקדות בעצם הולכת, הצעד הבא שלה, זה העיצוב של העולם הרוחני. הבירור, זה כבר, כן, איזשהו בירור, מה בפנים, מה בחוץ, סולם ערכים, הלכות, תוך כל מה שבעצם נמצא, נמצא בלימוד תורה, הוא בעצם נמצא כאן. ואפשר להגיד שזה גם התהליך ההיסטורי הגדול שלנו, שבעצם התחיל באברהם אבינו, יש פה ממש משהו מקביל, התחלנו באברהם אבינו, להיכנס בביתו של אברהם אבינו, עברנו ליצירת עם ישראל, ועברנו למתן תורה. אז בעצם שלושת המצוות שהאבא בעצם פועל בבנו, לא באיזה חידוד יפה של קשר, אלא זה הנושא לפי התיאור שלנו. אם אנחנו מבינים שיש פה המשגה של הדבר הזה, ושהפעולות האלה הן לא פעולות של האבא, אלא תהליך שעובר על הבן, תהליך ההתפתחות, תהליך היצירה, תהליך שעובר עליו מבחינה רוחנית, העיצוב הרוחני, אז יש פה שלוש תחנות. התחלנו באברהם העברי, עברנו ליציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, אנחנו היינו בכורות, יצאנו, והשלב השלישי, מתן תורה, תורה והוראה לישראל, ואלה שלושת השלבים. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה מילים על להשיאו אישה, על החלק השני. הלכנו שלושה, ושימו לב, אנחנו עוברים לשלושה הבאים, להשיאו אישה, ללמדו אומנות, ויש אומרים אף להושיטו במים. אז קודם כל עברנו מעולם של זהות רוחנית, עברנו לעולם של מעשי, ממשי, מימוש בחיי המעשה. זה דבר ראשון. עכשיו, יש פה דבר מעניין. שמה קודם כל פתחנו בתשתית הרחבה של אברהם אבינו, ואחרי זה עם ישראל, ואחרי זה ההתמקדות בלימוד תורה עם כל הבירור שיש בדבר הזה. מתוך הרוחב עברנו אל המיקוד. ובעצם גם עכשיו הדבר הזה קורה, רק הוא קורה בעולם המעשה. שימו לב להשיאו אישה.
יש פה איזה כלל לא כתוב שאסור להשתתף
מה?
שאסור לנוכחים להשתתף בשיעור
של... מצווה להשתתף.
אני מבין, אני
מנסה
לקרוא פה את הכללים,
זה לא
סיבה.
לא, לא, לא.
אני
מנסה לדבר
כאילו.
לא, הכל, הכל.
אנשים מבינים, כולם אנשים קפואים כזה.
כן, אז אני מזמין את כל מי שרוצה להתייחס ולשאול. רצית לשאול משהו או שאתה רוצה שיהיו שאלות?
אני מבין מה אתה אומר, לא מבין מה אתה רוצה
לומר. מה אני רוצה? אתה לא...
מה עומד מאחורי זה? יכול להיות שזה אמר בשיעורים הקודמים, אז אני לא רוצה להפריע פה.
אני אומר במשפט אחד. האב חייב בבנו שישה חיובים. הפקענו את זה מחובות האב למצוות מסוימות, לתהליך רוחני שעובר על הבן, כשהכותרת שלו זה מצוות הבן. זה לא מצוות האב, זה מצוות הבן. זה התפיסה. ומצוות הבן זה לא פעולות מסוימות, לא הוא עושה אותן. אז אתה לא יכול להגיד, מצוות הבן מילה, הבן הוא בן 9-8 ימים, הוא לא עושה שום דבר. מצוות הבן זה התהליך שעובר על הבן. והתהליך שעובר על הבן בשלושת הראשונים, זה התיאור שתיארנו אותו עכשיו. והתהליך שעובר על הבן בשלושת האחרונים, זה גם תהליך שהוא קשור להתפתחות שלו, הפעם תוך כדי לקיחת מכוונות לעולם המעשה ולקיחת אחריות עליו בשלושת השלבים. ובעצם רצינו להגיד שהסיפור הוא שישה, כן, מצוות הבן זה שש נקודות ציון של התפתחות רוחנית ומעשית של הבן, שממש אפשר לראות פה תפיסת עולם, ויכולנו עכשיו לעצור את השטף, ואולי אפילו נעשה את זה באופן חלקי, ולהגיד מה בעצם, איזה שש נקודות ציון, מה כל אחת מהן מוסיפה, ומהו התהליך הקוגנטיבי ורוחני וחינוכי שבעצם עובר עליו. אבל העברנו את זה ממוקד של איזושהי מצווה של האבא שחייב לעשות כדי, כשהבן שלו לא יכול לעשות והוא מחליף אותו, לעומק עומק תהליך ההתפתחות של אבא. אני אחדד את זה. ברית מילה זה לא לחתוך את האורלה. ברית מילה, החיתוך של האורלה זה פעולה שנעשית בנקודת זמן, אבל היא מספרת סיפור של כל החיים. האדם נושא את הברית בבשרו, והאדם בעצם עשה אותה בגיל מסוים, ויש לה משמעות, ובכל גיל, זאת אומרת, יש פה מפגש עומק שלו עם איזשהו דבר. זה לא פעולה, זה לא... נכון, חלק מהתהליך החינוכי, חלק מהתהליך החינוכי של הבן זה שהוא מבין את הברית, שהוא הערכים האלה של הברית, הערכים של אב המון גויים ותיקון עולם והנני ואני יהודי ואני הבסיס ואני הייתי אומר אבי האנושות, במובן הזה שהתורה שלנו כנקודת מוצא היא לכל האנושות ולא רק לנו. כל הדברים האלה זה חלק זה חלק מהברית. זה חלק מהברית, זה פנים שונות שיש לה, זה המשמעויות שיש לה. ובעצם האמירה פה ששת נקודות הציון האלה הם משהו הרבה מעבר לפעולה של מצווה.
השאלה שאני שאלה, האם זה גם חלק מהאחריות של האבא? זאת אומרת, האם זה אומר שגם האחריות של האבא צריך היא לחנך את הבן לכל הערכים האלה?
כן, קודם כל. מצוות הבן שמוטל על האב לעשותו לבנו, אבל בדיוק את השאלה הזאת, רגע, מה מידת האחריות של האבא, שואלת הגמרא בשלב הבא על רבי יהודה. אומרת הגמרא, אומר רבי יהודה, כל מי שלא לימד את בנו אומנות, לימדו ליסטות. אומרת הגמרא, לימדו ליסטות כסל כדאתה? לא, מה פתאום? שחרר. כאילו לימדו ליסטות. הכאילו הזה אנחנו נשאל מהו, וכבר אני מקדים את המאוחר. היא באה בעצם להגיד, אנחנו לא הטלנו עליו פעולה, וממילא אם הוא לא עשה אותה, אתה מאשים אותו באופן ישיר. לא. יש פה חניכה. יש פה שפה של חינוך. בשפה של חינוך וחניכה, אז אתה חנכת אותו. ברור שהיית צריך ללמד אותו אומנות. לא לימדת אותו אומנות. הוא אחראי, כי זה אחריות שהוא אמור לקחת. יש פה תהליך, אבל זה לא אשמה במובן, יש פה איזה ציווי שאתה אמור לעשות אותו ולא עשית וביטלת מצוות עשה משהו, זה בדיוק את המקום הזה אני חושב שהגמרא מתרחקת ממנו והופכת את זה להיות משהו שהוא ברוח שיש פה מצווה שהיא בין שניים, גם הבן הוא חלק מתוך הסיפור והאחריות היא גם שלו. אתה בחינוך, זו שאלה מאוד מעניינת, בחינוך אתה מקיים אתה עושה משהו, לוקח אחריות. כן, כמה אחריות על האבא, כמה אחריות על הבן.
אתה רואה זה כסדר כרונולוגי? זה קדימות בחינוך, זה שלבים?
האם אני רואה שלבים פה? כן. אז בואו ננסה להגיד מהם השלבים שאפשר לראות פה. כן. בואו נראה את השלבים. השלבים הם קודם כל בניית תשתית של זהות בשלושת הראשונים, ומימוש המימוש בתוך הכניסה לתוך העולם הזה ולקיחת אחריות עליו. בתוך הסדר ובתוך המבנה הזה, אז אנחנו הולכים מן הרחב, מן הממד הרחב, מהממד אליו, הולך ומתמקד. זאת אומרת, אפשר להתחיל בעם ישראל, בחירת עם ישראל. מה ההבדל בין להתחיל בבחירת עם ישראל ואחרי זה לדבר על אברהם ובהיבט הזה של האנושות? או שאני מתחיל קודם כל באדם, באברהם אבינו, ועובר אחרי זה, מתרחב לעם ישראל, או מתמקד בעם ישראל. מה ההבדל ביניהם? מה?
יש לי רעיון, אני לא יודע.
אתם מכירים את המשחק? המשחק של אני יהודי קודם כל, או אני ישראלי קודם כל. מכירים את המשחק הזה? מה אתה קודם כל? אם אני יהודי קודם כל, אז אני בקודש, אני בפנים. וישראלי? טוב, פה זה ישראלי. או אומות העולם ניקח את ה... לא בדיוק ב... אז התרחבות, ואם נזכה טוב, אם לא נזכה טוב. להתחיל באברהם אבינו זה להתחיל באנושות, ולהעמיד איזשהו דבר שבעצם בא לתקן את העולם כולו. בעצם מתחיל מנקודת ההתחלה, ואברהם אבינו הוא הבסיס, ועם ישראל הוא חלק מתוך תמונה גדולה של עולם. יש הרבה תובנות שאולי אני... אתן לכם אותו, זה השיעור האחרון, ואני ארשום אותם תובנות חינוכיות, ואני פותח ומזמין אתכם לעוד תובנות חינוכיות שעולות. זאת אומרת, אני אגיד, אני מסתכל על השעון ואני רוצה לסגור איזשהו מעגל. אני אומר שבעצם כשאנחנו מסתכלים על התהליך הזה, זה תהליך שמשוקעות בו הרבה הרבה אמירות רוחניות. אמירה רוחנית כמו שקודם כל עם ישראל ואחרי זה תורה. לדוגמה, קודם כל פדיון הבן ואחרי זה תורה. אמירה של אברהם אבינו קודם לפדיון, אברהם אבינו אב המון גויים, זו נקודת מוצא. ועוד הבחנות שנמצאות בחלק השני, וכל אחת מהן בעצם מספרת איזשהו סיפור, אבל בגדול זה סיפור שמתחיל בתשתיות והולך ומתפרט, הולך ומתרחב. זאת אומרת, איזשהו תהליך שמתחיל, כמו שאמרתי, בונה איזושהי תשתית בשלושת החוליות הראשונות, ובחלק השני אנחנו בעצם רואים מבנה דומה, מבנה שמתחיל מהתשתית. ומה זה התשתית? נשיאת אישה. ומה זה נשיאת אישה? משפחה. ומה זה משפחה? זה המערכת חיים שאני בונה. זה המערכת אחת. מערכת שנייה, אני מתמקד. מהמשפחה אני מתמקד אל המקצוע, אל מה אני עושה, אל האומנות שאני עושה. ובמעגל שלישי אני הולך עוד יותר ומתמקד במה? להשיתו במים. להשיתו במים זה כבר לא מקצוע, זה כישורי חיים, זה יכולת לפעול כאן ועכשיו. זה בעצם סוג של... כאן... מה? מה? לא הבנתי.
כבר פחות, הרב רוצה להגיד שזה מתמקד יותר, השיתו במים.
כן.
נשמע יותר רחב.
מתמקד בכאן ובעכשיו. הבית נותן לך תמונה רחבה ששייכת לזהות ולמטרות ולמערכות יחסים, למכלול שלם של דברים. זה מערכת חיים שלמה, בית, משפחה. במעגל שני, אתה מתמקד ואתה הולך למעגל שני, זה התמקדות ממשפחה למקצוע, מקצוע, אומנות, להשתלב בתוך העולם. אני משתלב בתור בעל מקצוע כזה, בעל מקצוע אחר. הדבר השלישי זה הסתדרות בכאן ועכשיו, זה באמת להתמקד. נכון, אתה נכון. זה מה שהגמרא אומרת, שבעצם האומנות יש בצד של להוציא לפועל את כל מה שהיה, אחרת אתה אין לך ממשות, אין לך אחיזה בעולם, כמו מידת המלכות קצת. ולכן כל מי שלא עושה את הדבר הזה, מלמדו לסתות. טוב, אני מסתכל על השעון ונגמר לנו הזמן. אני רוצה להגיד כמה מילים לסיום, וכל השאר תקבלו כתוב בעזרת השם ממש בימים הקרובים. אז אנחנו למדנו בסוגיה הזאת וראינו שני מוקדים בתוך הסוגיה. זאת אומרת, סוגיית מבוא שפותחת את מצוות הבן על האב ואת מצוות הבן על האב, והיא בעצם מציבה שני ערכים יסודיים. שני ערכים זה עד כמה הבן נוכח מצוות הבן, ועד כמה בעצם נוכח האב. והיא מייצרת משוואה. היא אומרת, הסיפור הזה הוא סיפור של הבן, והאבא הוא בעמדת חונך. הדבר הזה הוא חלק מתמונה הרבה יותר גדולה, וכל הפרק הראשון של מסכת קידושין ממקד ושם את האצבע בדיוק באותה נקודה, רק במעגל נוסף. האישה נקנית, לא האיש קונה. ולאורך כל הדרך מדברים על האישה ומה עובר עליה, ולא על האיש. אתה, והאיש בעצם מביא, מוציא לפועל, יש איזו השוואה מסוימת, סמויה שמתקיימת בין הבן לבין האישה בהיבט הזה. אבל בכל אופן, יש פה מתח בין שני הערכים האלה, שני ערכי יסוד, והכרעה של הבבלי שהיא לא מובנת מאליה, זה מצוות הבן. מצוות הבן, ובהכרעה הזאת היא מזמינה אותנו לתהליכים שעוברים על הבן, ומזמינה אותנו לשורה ארוכה של סוגיות, שאנחנו נחפש האם צדקנו עוד פעם ועוד פעם, האם באמת יש פה תהליך שהבן נמצא פה במרכז, האם באמת אפשר לזהות את מקומו, ומה ההשלכות שיש לזה. אם הדבר הזה נכון, אז זה לא נשאר במשפט הזה, זה עובר למשהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב. אנחנו ראינו שזה גם מפקיע את המצווה ממעשה מצווה של האבא, וגם היום ראינו שבעצם יש איזה צד שאפשר לראות את ששת נקודות הציון האלה. ברגע שהרחבת אותם וראית בהם את עולם הרוח, ראית בהם את התהליך החינוכי, אז הם בעצם הפכו להיות כבר משהו שהוא מצווה, שיש חובה כזאת, אבל כבר זה הרבה מעבר לחובה הפיזית, זה הרבה מעבר לפעולה המסוימת שאני עושה. ופדיון הבן, תיאורטית, אני אומר, גם במשפחה שאין להם בכור, זה לא דבר מופקע, זה לא דבר. כל בכור בניך תפדה, ובעצם הסיפור של הבכורות מגלם סולם ערכים, ואנחנו בעצם נמצאים פה בתוך אותו סולם ערכים. המבחן שלנו יהיה לראות עד כמה באמת הדבר הזה בא לידי ביטוי. אם אכן זו סוגיית מבוא, עד כמה אנחנו רואים מצוות הבן על האב כדבר מכונן, ואיזה השלכות אנחנו נבחן את עצמנו, עוד פעם ועוד פעם, לראות איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי. טוב, אלה הדברים. אני מברך את כולם בגמר חתימה טובה, שנה טובה.